הפסקה הזאת, לעניות דעתי, מאוד חשובה לכל בחור ישיבה באשר הוא. זאת אומרת שממש, ממש השלכות מעשיות לכל סדר בוקר ולכל סדר לימוד ולכל שיעור, וממש נוגעת אלינו כל יום ויום. לכן אני גם שמח באופן אישי לחזור אליה ככה מדי פעם. טוב, אז בואו נתחיל. נלמד קודם כל את הגמרא. אמר רבי שמעון בן פזי, מניין שאין המתרגם רשאי להגביע קולו יותר מן הקורא. קודם כל, הקדמה, הגמרא פה עוסקת בהלכות קריאה בתורה, שכידוע, בימים עבר הוא היה קורא והיה אדם שתרגם לציבור את הפסוק, אבל הגמרא מדברת על איך בדיוק צריך להיות היחס בין הקורא למתרגם. אז אמר רבי שמעון בן פזי, מניין שאין המתרגם רשאי להגביע קולו יותר מן הקורא. זאת אומרת שהמתרגם לא יקרא בווליום ועוצמה יותר גבוהה מהקורא, שנאמר, פסוק שנאמר במתן תורה, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. שאין תלמוד, אין תלמוד לומר בקול, מה תלמוד לומר בקול? בקולו של משה. סתם, איך אתם מבינים את הלימוד הזה מהפסוק? יש פה בעצם משל ונמשל. גמרא לוקחת המשל, הוא הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו, והנמשל הוא הקורא ומתרגם. וכמו היחס בין הקדוש ברוך הוא למשה, ככה היחס בין הקורא ומתרגם. אז איך אתם מבינים מה הלימוד? זאת אומרת, שוב, עוד פעם, כמו שהקדוש ברוך הוא...
באותו טון, כן.
כן, באותו טון, כן. אז משה רבנו מה עשה?
גם.
אז לפי הסבר שלך, מי הקורא ומי המתרגם? זאת אומרת, אם אני מקביל את הקדוש ברוך הוא ומשה... אז זהו, השאלה איך זה מסתדר? זה לכאורה, כשאני קורא את הגמרא, אני ישר משממשילים את הקורא והמתרגם לקדוש ברוך הוא ומשה. אני מצפה שהקדוש ברוך הוא יהיה הבעל קורא והקדוש ברוך הוא יתרגם. אבל הפשט לכאורה הפוך, כן? לכאורה הפשט הפוך. שמשה ידבר, שהקדוש ברוך הוא דיבר בקולו של משה, שהקדוש ברוך הוא לא הגביע את קולו יותר מקולו של משה. אז יוצא לכאורה הסבר לא מובן. מה פתאום הקדוש ברוך הוא נהיה מתרגם? אם אני לא טועה, תתקנו אותי אחר כך, תסתכלו. יש שם תוספות שואל את השאלה הזאת, ומתרץ ככה, שבעצם הקדוש ברוך הוא דיבר לאדם אחד, למשה רבנו. ומשה רבנו דיבר לאומה שלמה, אפילו כל העולם שמע אותו. אז בעצם, כביכול הקדוש ברוך הוא צריך לדבר בווליום נמוך, כי הוא מדבר רק עם אדם אחד. וכשמשה רבנו מדבר לכל העם, אז הוא מדבר בעוצמה גבוהה. ואז אם היה קורה ככה, יוצא שמשה רבנו המתרגם היה קורא יותר בקול מהקורא. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא הקביע את קולו לקולו של משה, כדי שלא יצא שמשה יקרא יותר בקול ממנו. בסדר? זה היה סתם פשט גמרא. המשיכה הגמרא ואומרת, תנא נמי יחי, אין המתרגם רשאי להגביע קולו יותר מן הקורא. בסדר? עד כאן הדברים מובנים, אבל מוסיפה גמרא עוד משפט, הברייתא. ואם אי אפשר למתרגם להגביע קולו כנגד הקורא, יומך הקורא קולו ויקרא. כאן מופיע גם בעצם הצעד השני, כן? הברייתא ככה מנסחת את זה לא במפורש, אבל יש גם, רואים שיש גם בעיה הפוכה. אסור שהבעל קורא יקרא יותר בקול מהמתרגם. לכן מה אומרת הברייתא, נכון? אתם מסכימים? זה מה שכתוב בעצם. אם אי אפשר למתרגם להגביע קולו כנגד הקורא, מה זאת אומרת? שצריך שבעצם הכל יהיה שווה. ואם יוצא שהקורא יותר בקול המתרגם, אז הקורא צריך להניח את קולו כדי ש... נכון? אתם איתי? טוב, אז בואו נתחיל לקרוא. עכשיו כמובן, כן, הרב כדרכו, לוקח את הדברים שבאמת פשטה מדברים על ענייני חטיב שקריאה בתורה, ובעצם לומד מכאן איך צריך לראות את לימוד תורה שלנו. אז בואו נתחיל. נראים הדברים, יש לכם. נראים הדברים מסיום לשון הברייתא, שהשיווי של המתרגם עם הקורא הוא העיקר. וכשם שאין המתרגם רשאי להגביע קולו יותר מן הקורא, אך אינמי, אין הקורא רשאי להגביע קולו יותר מן המתרגם. דכן נראים כוונת הדברים, מה שעכשיו קראנו בסוף, שאם אי אפשר למתרגם להגביע קולו עם הקורא, דהיינו שהוא מי? המתרגם מנמיך קולו מהקורא, ונמצא קולו של קורא גבוה יותר. זה מציאות לא טובה. על כן, ימייך הקורא, קולו היינו ינמיכו. בסדר? זה היה סיכום קצר של הרב לסוגיה. מי הוא, אומר הרב, התחילו ביסוד הדבר שלא יגביה מתרגם קולו יותר מהקורא, כנראה שבזה יצוק דבר יותר עיקרי, יותר מורך להיזהר מצד השני, במובן כי גם יותר בפשיטות. אז נסכם, ראינו בגמרא שצריך שתהיה סימטריה בין הקורא למתרגם. הגמרא העריכה להוכיח, לדבר על זה שהמתרגם לא יותר גבוה, ובסוף גם מבליע לנו שגם הקורא לא יותר גבוה. אז אומר הרב, טוב, בסך הכל, ברור שזה הדין היותר פשוט, יותר בסיסי, שהמתרגם דרגתו נמוכה, יהיה יותר בנמיכות. טוב, בוא נתחיל. אומר הרב, הערת הדבר. אתם איתי, הערת הדבר נראה. באשר תכלית תורת השם התמימה ותועלתה בישראל תצא משתי אלה. אז בואו תגידו לי אתם, לפני שאתם מסתכלים. אדם עכשיו ניגש בין 7-8 בערב, ובמקום לשבת ולשחק כדורגל, הוא מחליט שהוא תופס את הגמרא, ויושב מול הגמרא ולומד דף יומי. מה הוא הרוויח באותה שעה? ביזנס, מה הוא הרוויח? תכלס, מה הרווחנו? אוקיי, לא התכוונתי עד כדי כך, מה... נכון שבעצם תוצאה של מה שהוא עושה זה גם יהיה זה, אבל בעצם איך אדם נכנס לשעה הזאת בדרגה א' ויצא ממנה אחרת? מה השתנה בו? הוא יודע יותר. אז אמרתי בשני הדברים. הדבר הראשון, שהרב דווקא שם אותו שני, יודע יותר. אדם למד ללכות סוכה, יודע עכשיו איך בונים סוכה, למד ללכות בית הבחירה, יודע איך לבנות בית מקדש. אדם, אבל מה אתם אומרים? התועלת השנייה היא שאדם מתקרב. אם הוא היה משחק, לא בדיוק היה מתקרב, ובזכות זה אדם עסק בדבר השם, ואומר ברכות אומרת שאפילו היחיד שלומד תורה, אז שכינה כנגדו. בסדר, סוג של רווח, נכון? יפה. בואו נראה בפנים. הערת הדבר, נראה באשר תכלית תורת השם התמימה ותועלתה בישראל תצא משתי אלה. מסוד הסגולה והקדושה שיש בתורת השם, שתרומם את כל נפש לנט לאורה, להיות קרובה לקדושה והמאור האלוקי. לא לבד לפי עצם הידיעה נקנית, כי אם בסגולת הדר קדושתה, תקנה לבב הדביקים וההוגים בה, לרומם אותם ממעלה עליונה. כי סגולת העוסק בתורה לשמה, שמגלתו ומורתו וכל המעשים, שהוא בעצם קדושתה. הרב אמר כאן כמה, אני רוצה להחזיר אתכם קצת אחורה, למילים, לא לבד לפי עצם הידיעה נקנית. כן, הרב מדגיש שבעצם יש נפקמינה, אם אדם בא ולומד בשביל הדעת או בשביל להידבק בקדוש ברוך הוא. אם אדם לומד בשביל הדעת, אז הוא צריך לעשות לעצמת תוכנית מסודרת של לימוד. אבל אם אדם לומד בשביל להידבק, כן, אדם עכשיו בא רוצה להגיד תהילים, כדי להתקרב לקודש ברוך הוא, הוא מרגיש קצת רחוק. אז מה עושה? פותח ספר תהילים. בינם זה לא כזה משנה איזה פרק הוא פתח. לא כזה משנה אם הוא יגיד את הפרק הזה 10 פעמים, או שיגיד 10 פרקים ככה בשטף. אם הוא באמת אמר אותה מתוך כוונה, זה לא כזה קריטי. באותה מידה, ככה אפשר להתייחס ללימוד תורה. אם אדם באמת ישב ולמד דף גמרא בהבנה, מתוך כוונה של תורה לשמה, זה לא כזה משנה אם הוא חזר, אם הצורת לימוד שלו היא בדרך שחוזר על הלימוד שלו, אם אף הוא לא חוזר, אולי כמו אותו מעשה ידוע בחסיד אחד שהיה שונה ולומד מסכת חגיגה כל החיים שלו, מכירים את השיר? בזמנו זה היה בהשכמה, מכירים את השיר? על אותו מעשה נורא בחסיד אחד, שהיה מתייחד במקום אחד, והיה לומד מסכת חגיגה, היה מהפך בו מדרה כמה פעמים עד שידעת היטב, עד שלא זוכר בדיוק, אבל הוא מת, ואף אחד לא היה שיבוא ויקבור אותו, עד שבא אישה אחת וצעקה ברחוב, ספטו לחסיד הזה וקברו, שאלו אותה מה שמך, אמרה להם חגיגה שמי שזה קיבלתי לי כל ימי. לפי אז אותו חסיד באמת עסק, כמו שאנחנו רואים, לשם שמיים, אבל רק במסכת אחת. ומצד שני, יכול אדם באמת ללמוד ולא לחזור בכלל, והוא גם עוסק לשם שמיים. כמה הוא זוכר מזה? בוא נגיד שלא זוכר כלום. אומר הרב, זה לא משנה, לקדוש ברוך הוא מתקרב. כן, תועלתה, זה מה שהוא אומר, לא לבד לפי עצם הידיעה הנקנית. כי אם בסגולת הדרך קדושתה, אם אדם באמת יתחבר לקדושה של התורה, לא כל כך משנה כמה הוא זוכר. בסדר? אז זה החלק הראשון. בוא נדלג קצת, והתועלת השנייה, 4 שורות מלמטה, באה מצד הידיעה, שידיעת התורה תלמד לאדם, ליחיד ולציבור, נתיב יושר, ללכת בדרכי חיי עולם וחיים טובים ומאושרים גם כן בעולם הזה. כמו שאמרנו מקודם, התורה הזה, כן, כמו שאומרים בבני עקיבא, יש מכונת כביסה, יש הוראות למכונת כביסה. התורה זה הוראות שימוש בעולם הזה, ככה אני יודע איך להתנהל בעולם הזה. מה אתם אומרים? נו, עכשיו תסבירו לי מה הקשר לפסקה, מה הקשר לגמרא. יש לכם רעיון? נכון, אז הרב, אז יש, דיברנו על הגמרא, על הקורא והמתרגם, זה אחד, זה הדף השני דווקא, זה הדף ה... יש פה עוד? טוב, היה לנו בגמרא קורא והיה לנו בגמרא מתרגם, ועכשיו הרב דיבר איתנו על סגולת התורה ולידיעת התורה. מי כנגד מי?
ידיעת.
תרגם זה ידיעת התורה. למה?
זה מובן.
פשוט, למה צריך מתרגם? כי הם לא הבינו. הם לא ידעו, שמו שם, הם לא ידעו. למה קורה זה כנגד הסגולה? אז זהו, נשאל, אם לא מבינים כלום, אז למה קוראים בתורה? התשובה ודאי מה, שוודאי של ספר שהוא מתורגם, והוא ספר, והוא לא מתוך הספר שמצא בתוך ארון הקודש, ודאי שהסגולה היא פחותה. לכן קראו כדי, כמו שהרב זלמן פעם היה פה איזה שמחת תורה אחת, שחבר'ה אחרי כל הקפות ישבו והרב ראה שלא מפוקסים, אמר, טוב, אתם לא מקשיבים לי, אני אדבר על הנשמות שלכם. אז זה לכאורה העניין של הקריאה בתורה.
מה הוא דיבר?
מה הוא דיבר? תשאל את הנשמה שלי. טוב, נמשיך. ונגד אלה בית הסגולות ששתיהן יקרות מאוד. הם הקורא והמתרגם. פעולת הקורא על העם הבלתי יודע ומבין בלא תרגום, להפעיל אליו קדושת סגולת התורה. ופעולת התרגום, לרשם עליהם נחיצות ידיעת התורה, כל אחד כפי מעלתו. אז בסדר? הנה, יש לנו עכשיו התאמה בין הגמרא לדברים. היה לנו קורא, היה לנו מתרגם, יש לנו סגולה וידיעה. אומר הרב, כמו שקורא ומתרגם, הדגשנו מאה של אף אחד לא יהיה חשבון השני, ככה גם אנחנו, כשאנחנו עכשיו נלך לסדר ערב, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך אנחנו, הסדר ערב שלנו יהיה גם לימוד תורה של סגולה, וגם לימוד תורה של ידיעה, ואיך שזה לא יבוא, אחד על חשבון השני. והנה, הנטייה לאחד הקצוות, לבקר מלשון בכורה, כן, להעדיף, יסוד אחד מאלה לחברו, הוא דבר גורם תקלות. והדרך המביא להצלחה אמיתית, היא הכרה לחשיב שתי הסגולות בשקל אחד. באופן שלא יזוז אחד מחברו. טוב, נו, בואו נמשיך, תשלימו בעצמכם. מה הבעיה ללמוד תורה רק בצורה של ידיעה? קשור לימים שלנו, רמז? כן, על מעבד הארץ וכו'. דבר זה נשאל, תעזרו לי לחכמים, נכון, לנביאים? עד שבא הקדוש ברוך הוא בעצמו ואמר, לא זמן בתורת, פשוט הגמרא, נאמר, לא זמן בתורתי, אמרנו לו תורה. לא, אלא שלא ברוך הוא בתורה תחילה. ואז נשאל, נו, אז לא ברוך הוא בתורה תחילה, זה אתה מחריב את הבית. אז מה אומרים? יש כמה הסברים. לא, אל תרוץ לרב צבי יהודה ישר זה, כן, אז הראשונים אומרים שמה זה שלא ברוך הוא בתורה תחילה, שהתייחסו לתורה כמו למקצוע. כמו סטודנט שלומד משפטים, אז ככה הוא לומד הלכות חזקת קרקעות, חזקת מטלטלין. כן, לא, התייחסו לתורה, למדו תורה, אבל לא ברוך הוא בתורה. הברכה לפני הלימוד מבטאת שזה לא עוד איזה מקצוע, לא עוד איזה חוכמה, לא עוד איזה ספר חוקים. יש פה משהו קדוש, משהו עליון. סטודנט לא מברך, נראה לי, לפני שהוא לומד ספר חוקים. כן, אז זה ודאי מבטא צד של הקדושה. מה בא ללמוד? רק לפי... לקדושה? לכאורה התשובה היא שזה לא רק שבעיה, אלא אין בזה כלום. זה לכאורה התשובה הפשוטה שצריך לענות. לימוד תורה בלי ברכה הוא כלום, לא שווה כלום. כי המטרה שלך היא לא ללמוד ספר חוקים. יש ספר חוקים טורקי ואוטומני וזה, אבל יש ספר חוקים יהודי. לא, אם ככה איבדת את כל הקנייץ', אם לא מתייחסים לתורה כקדושה, לכאורה זה לא שווה כלום. אני אומר לכאורה, כי אנחנו נראה בהמשך שזה לא ככה. אבל... מה?
המערל.
לא, ומה המערל? בקדמה לתפארת, נכון? אז זהו, אבל המקור של המערל, אולי אפילו מצטט אותם, זה ראשונים, המסכת נדרים. כן, נכון? הר"ן שם מביא את זה, מביא את רבנו יונה. זהו, אז איפה היינו? אז זהו, אז עכשיו אנחנו מבינים, למה עבדה הארץ, כן? זה הטענה, שזה לא שלמדו תורה, אבל היה חסר איזה ברוכי בהתחלה. לא, לא היה, זה אמת, אבל זה זווה מתורתי. זה כביכול, לא למדו תורה בכלל. בסדר? נו, ועכשיו תגידו לי אבל, מה הבעיה ללמוד תורה רק בצד של סגולה, לא בצד של ידיעה? מה אתם אומרים? מה הבעיה, אדם בבית יושב כמו אותו יהודי שהצגנו? היה פעם איזה ויכוח עם איזה מישהו מישיבה, אני לא אומר איזה, כי נראה לי שהוא לא בדיוק מייצג את ה... לא נראה לי שבאמת ככה חושבים הרבנים שלו בישיבה, אבל הוא ככה טען שבישיבה שלו, זאת אומרת, והוא קצת כאילו אמר, כאילו מה אתם הבטניקים, יש לכם פה תוכניות וחזרות ומבחנים וזה, אנחנו יושבים לומדים, כמו שאדם פותח תהילים, אומר, אני מרגיש רחוק, רוצה להתקרב, אז אני פותח תורה, כי ידבק בדבר השם. מה עכשיו, התוכנית חזרות, פה ושם וזה. לא, לא, לא בטוח שזה באמת ככה, זה לכן אני לא אומר איזה ישיבה. אבל לכאורה הוא צודק, לא, לכאורה, בוא נגיד למה לא צודק. אם באמת אנחנו תופסים שלימוד תורה זה לא ספר חוקים, כן? אז למה, מה בא ללמוד רק תורה? רק מצד של הסגולה, כמו ספר תהילים. שוב, לא, כן, ללמוד, ללמוד עם הבנה עד הסוף, מה הבעיה?
תלמוד מביא לידי מעשה, זה חלק מהעניין, הוא גם ספר חוקים.
זאת אומרת, איפה הבעיה נמצאת? כמו מה שאמרת מקודם, בידיעה, זאת אומרת, אחר כל יש מצווה לדעת, חונשי הלכה גם, צריך לדעת, יש מצווה שלא קיימת, ולכאורה זה הצד שנפגם. נכון, ככה גם אני חשבתי, אבל ברב אנחנו נראה שהוא יפתיע אותנו קצת. והנה, אני קורא שוב. טוב, אתה יודע מה? דהנה, אם יתה לבבו, יש לכם שורה נגיד עשירית כזאת. דהנה, אם יתה לבבו רק לתולדת הידיעה ותכתב בעיניו סגולת התורה, לא אז יהיה כאותם שלא ברוכו בתורה תחילה של אמרו חזל, שבדי הארץ. כי דימו את ידיעת תורת השם לכל ידיעה וחוכמה אנושית, הגורם, הוא הגורם הקרוב לחבות חליל הנראה של תורה, ולשמות את העיניים להשקיף לזוהר קדושתה. אמנם, אם יתה האדם רק לתכלית הקדושה מצד סגולתה, וירף לבבו מעבוד עבודת התורה בשום שכל, ועומק הגיון בכל חלקיה, בהלכה ובהגדה, בלשון וסגנון ודקדוקה בכל סעיפיה. כלומר, אם יבוא אדם וילמד תורה רק בצד של הסגולה, רק בצד של הקדושה, הייתי מצפה שמה הרב ימשיך, יגיד יופי, סגולה יש לך, קדושה יש לך, התקראת הלכות שבריחו, אבל ידיעת התורה אין לך. זה מה שציפיתי שרב יגיד. הרב אומר משהו אחר. הנה, גם סגולתה מעט תעלה בידו. כי סגולה תורתנו הקדושה תוסיף את כוחה רק כפי ערך רוב העבודה בדיעתה. זאת אומרת, גם הרווח הרוחני הסגולתי שיש, הקרבה לקדוש ברוך הוא, נפגמת מאוד 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 אם אדם לומד תורה לא כידיעה. מישהו פה... מה? כן? זה לכאורה מה שכתוב. לא אמר בכלל, כן? הוא אמר, איך הוא כתב ש... אני אומר, דוגמה, נושא חזרות, אולי רק... אני אומר, אני יכול לתחול את זה, תראה דוגמה, הוא נכנס לבית מדרש, וכל יום הוא שולף מסכת אחרת שקופץ למול העיניים שבא לו, לא בצורה מסודרת. לא בצורה של... אם סטודנט נכנס עכשיו ללימודי מחשבים, אז הוא לא בונה, בונים לו, אבל תוכנית שמה, שבונה אותו, שמקדמת אותו, שבסוף סיום התואר, הוא יצא עם הידע כמו שצריך. יכול להיות שמבחן מסכם, או לא יודע איך זה בדיוק עובד. אם אדם בא ולומד תורה, לא ככה, לא בצורה של תוכנית. אז אני הייתי אומר, טוב, ידיעה אין לו, אבל אומר הרב גם סגולה חטפה מכה קשה. למה?
מה אתה
שומד רק בסגולה? רק בסגולה אומר, התורה מקרבת אותי לקדוש ברוך הוא. לכן אני לומד לא בצורה של תוכנית מסודרת. לא כידיעה, לא מתוך מטרה לדעת. לכן אני לא חוזר. לכן אני לא... ודאי, כל מושג של עיון, של בקיאות, של מסכתות ישיבתיות, כל הדברים האלה, לא שייכים לפי הצד של הסגולה. מה זה הדבר הזה? מה מסכת בבא מציע? יותר סגולתית ממסכת מלאכות? נכון? אז אוקיי, אז אני שואל שוב. בסדר, אני מבין. אדם הזה יודע הוא לא. אבל לכאורה סגולה, למה אתה לוקח ממנו? ישב 20 שעות בהתמדה גדולה, ישב ולמד. למה אתה לוקח לו את הסגולה? אני חושב שזה בדיוק האמירה של הרב. זאת אומרת, יכול להיות אדם, אם אדם בא ושכח, לא נכנס לשאלה הלכתית, אם מותר לשכוח, כן, כידוע שזה לכאורה נכנס פה ללב מהתורה של אסור לשכוח את דברי התורה, אבל אם אדם שכח, טוב, נגיד שהוא אנוס, הרב מדבר פה על צורת לימוד, מתוך איזה מטרה אתה ניגש. אחר כך, אם אתה זוכר, לא זה כבר שאלה אחרת. שאלה אם ניגשת מתוך מטרה שאני רוצה לצאת ולזכור ולדעת. אז אומר ידידיה, כן? אם אדם לא עשה את זה, אז הוא פספס את הנקודה. במובן מסוים, קצת כמו אדם שלמד בלי ברכה. מסכימים? יושב לכם טוב או ש... מה, מה? אני רוצה לחזק קצת הכיוון הזה, דברים שכותב בעל התניא. ושוב, כן, כמו שאמרנו, בעל התניא, האדמו"ר הזה, כן, הוא וידיעת התורה, יש לו עניין עם ידיעת התורה, כן, שגם ברמה ההלכתית שלו, הוא טוען שזה איסור לשכוח. אבל גם בספר המחשבתי שלו בתניא, הוא מדבר שיש ללימוד התורה, לידיעת התורה, ערך עליון על פני שאר מצוות, אפילו על מצוות לימוד תורה. כלומר, כל המצוות המעשיות או שהן בדיבור, הם נוגעים בצדים החיצוניים של האדם. אני אקרא את המשפטים שלו. וזאת מעלה יתרה, גדולה ונפלאה לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה, על כל המצוות מעשיות, ואפילו על מצוות עליות בדיבור, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. למה? כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה ראשה מראשה ועד רגלה. מקיף. בידיעת התורה, מבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו. מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו. מה שאפשר לתפוס ולהשיג מדעת התורה יש כפי שכלו וכוח ידיעתו ועשייתו הפרדס. ולפי שבדיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו, ומוקפת בתוכה. לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש. כן, איך עובד הלחם? אדם לוקח לחם, הלחם מתפרק בתוך מאב, בבקשה תעזור לי, מה זה נהיה? זה נהיה כדוריות דם וזה, נכון? וזה בעצם זורם לו בורקים. כשאדם אחר כך הולך, אז הרגע שלו זזה מכוח הלחם. הלחם זורם לו ברגליים ובראש, מכף רגל ועד ראש. אז התורה נקראת מזון רוחני. אדם בא והזין את עצמו בתוספות, עכשיו התוספות הזה זה מה שמחיה אותו. שוב, לכן נקראת בשם לחם מזון הנפש, כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף, כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש, ונפח שם להיות דם ובשר כבשרו, ואזי יחיה ויתקיים, כך בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם, שלומדה היטב בעיון שכלו, שנתפסת בשכלו, מתאחדת עמו, והיו לה אחדים. כן, זה כן מה שגמרה בקידוש, שהיא נכון אומרת על תלמיד חכם, שיכול למחול לכבודו, כי התורה היא תורה דילי. כן, שממש נהיית אחד איתו. נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה, נחיה חיים אינסוף ברוך הוא, מלבש מחמתו ותורתו שבקרבה. וזה שכתוב, ותורתך בתוך מאי. אומרת, יש לימוד תורה ויש ידיעת התורה. כשאדם בא ויודע תורה ותמיר אותו, אוקיי, כמו שנכון המורים שלנו בבית ספר אמרו, אנחנו רוצים שתדע את הפרק הזה, נעיר אותך בשתיים בלילה, ניתן לך שתי סתירות, ותגיד את הפרק בעצמך. מה זה מראה? כן? זה מראה שאדם בעצם זה בתוך תוכו, הוא בא ושולף ככה בלי, מתוך אינסטינקט, את דברי התורה. אדם בא לומד תורה, זה חיצוני לו, כשהוא יודע, זה תקוע עמוק בתוכו. אני חושב שלפי זה אפשר מאוד להביא את הדברים שהרב כותב כאן. כי בעצם כל העבורת של התורה זה האחדות העצומה שיש, וזה רק מתקיים רק כשיש ידיעה. כשיש ידיעה, אז באמת אדם הוא כביכול לספר תורה מהלך. הוא רק לומד, אז זה נשאר חיצוני לו. מסכימים? הרי מה, אבל מה זה הסגולה בעצם? הסגולה זה, הרב כתב מקודם, זה לרומם את האדם, לדבק בקודש שבריחו. עכשיו, הרב לא גם אמר שמי שלומד תורה לא מתוך מטרה לדעת, אז הוא לא לקח לו את הכל, את כל הסגולה. עדיין, אחרי הכל אי אפשר לתאם שיש כאן מצווה. אבל ודאי, לפי דברי בלטניה, המעמד העליון שיש ללימוד זה רק כשאדם יודע. שהשכל מלובש בתורה ותורה מלובשת בו, זה מה שנכנס, מחיה את כל הגוף שלו.
כאשר אדם ידע פחות,
אז זה מה שאמרתי, אני חושב, ואולי גם אחר כך אפשר לראות את זה בפנים מדויק, זה לאו דווקא במבחן התוצאה. זה סוגיה אחרת, עם מבחן תוצאה. השאלה איך אדם מתוך איזה גישה הוא בא. כל אחד לפי כישרונותיו. יכול אדם, מה זאת אומרת, הרי יש, נחשוב, הרי יש אדם עם כישרון שמסוגל בשעה ללמוד 5 תוספותים, יש אדם עם פחות כישרון שמסוגל בשעה ללמוד תוספות אחד. אז מה, נגיד בגלל זה יש לו יותר סגולה? לא. אחרי הכל, שניהם למדו 60 דקות תורה מתוך מטרה לדעת. בסופו של דבר הוא יודע יותר, הוא יודע פחות, כי זה דבר שתלוי בכישרון. השאלה, מאיזה גישה אדם בא. בסדר? אני חושב שזה הכוונה, כן. אחרת, מה יעשה האדם, זה נכון, אבל מה האדם שאין לו כישרון, אז מה, זהו, מה? למה היא גרה חלקו? בגלל זה
פחות... זה תפקיד שלו, להיות פחות מחובר.
אני חושב... אני חושב ש... אתה צודק שוודאי שיש, לא כל אחד, טוב, אדם צריך להגיד, מתי הגיעו מעשה למעשה אבותיי, ונכון, הכוזרים אומר שבעצם כל אחד יש פוטנציאל את משה רבנו, אבל... גם מה?
שכל אדם יכול להיות צדיק עם משה רבנו.
כן. אבל גם אם נגיד שתמצאו לי מקורות שלא, אנחנו לא יכולים משה רבנו, בואו לא נדבר על הרמות האלה. אבל יכול, לא ייתכן, תיקח מה, תתפלוף פה עכשיו שני בחורים בישיבה. לא יכול להיות שבגלל שאחד יותר מתוחכם מהשני, אז בגלל זה, נראה לי, מסברה, בגלל זה להגיד שהוא פחות ראוי, נגזר עליו שיהיה פחות קשור לקודש שבריחו. נגיד במצוות צדקה, אדם שיש לו יותר כסף, מה בגלל זה הוא יותר קשור, בגלל שקדוש ברוך הוא גלגל לידיו ירושה מאיזה דודה זקנה, וזהו, עכשיו הוא יכול לתת יותר צדקה. אני מבין שלא, אני נראה, לכאורה, אחד אדם ואחד אדם עמית. ולבד שחווה לי בו.
שאין לו כישרון בכלל ללמוד תורה, אין לו את הכוח לשבת וללמוד, והוא צריך לעבוד. אז גם נגיד שהוא קרוב אותו דבר, אין מה לעשות, הוא יש לו כוח, הוא יותר מתקרב.
נכון, אתה צודק. זאת אומרת, ודאי יש אדם ש...
לא, גם זה שעבד בחמישה.
לא, אבל אפשר לומר את התשובה שלך גם מדברים שאני חושב שהרב כותב אותם על תורתן קבע ומלאכתן ארעי, שקבע וארעי זה לא נמדד בשעות. זאת אומרת, יכול אדם שבאמת נגזר עליו שיכול ללמוד רק 10 דקות ביום, אבל אם זה אצלו קבע, אז מעלה עליו הכתוב, כאילו לומד כל היום.
גם הראש כותב את זה.
כן, נכון, נכון, זה מבוסס בעצם על דברי הראש. אז ממילא, לפי המהלך הזה, זה מסתדר. שגם אם אדם נגזר עליו, כך גלגלה השגחה שהוא לא יכול ללמוד, אבל אם יש לו בסוף את הזמן שהוא כן יכול למנצל לדום, אז הוא לא שונה ממי שבאמת למד 20 שעות.
הוא לא שונה אבל כשאתה שאמורה להגיע אליו, אולי בעולם הבא, אבל פה בעולם הוא פחות דבק.
תראה, יודע הוא ודאי פחות יודע, אבל דבק, אני יכול...
בגלון שלא יודע שהיה יכול ללמוד 10 דקות, אני מניח שהוא לא, הוא בא לתניה שלמד כל היום, גם הוא לא עומד ב-10 דקות האלה. הוא היה ברמה רוחנית כזאת כמו בא לתניה, הוא היה רואה...
יש מקורות שככה אומרים, אני בריאה וחברי בריאה, זאת אומרת, כל אחד זה וכל אחד בתפקיד שלו.
נכון.
עכשיו, אחרי הכל, אחרי הכל אתה אומר, שמע, בוא נגיד, שים דברים לשולחן. לא יכול להיות שמישהו באמת עם הישג כזה ותפיסה כזאת, אם היה שווה עד כדי ככה. צריך להגיד אולי שזה ברמות הגבוהות, זאת אומרת, אתה יודע, נגיד, בסדר, הוא יש לו... זאת אומרת, אם הוא יש לו איזה איקס סגול אל העגלון, אז זה בא לתניה, זה לא ברמות שיש לו 90x או מיליון x, זה ברמה אחרת, זאת אומרת, לא יודע אם נגדיר 90.001, אבל זה לא ברמה הזאת, אם נגיד לך את כאילו את הרמה המספרית הפשוטה, אפשר להגיד שיש קומה כזאת שבאמת הם שווים. יש בחינה אחרת שבאמת הם לא שווים, אבל בחינה העולם, לא יודע אם קורא לזה עולם הזית, אבל הסתכלות הפשוטה, כן, הם שווים. כל אחד עשה מחטות המקסימום. נכון שאחרי הכל, נו, יש איזו בחינה כזאת, אבל זה בחינה. מה, זה נראה לך מחודש?
לא,
אני מבין. אני מבין את הנקודה, יש שצריך באמת אולי יותר לעיין בה.
אני מבין שכל אחד עשה את התפקיד שלו בעולם שמותר. אבל עליך מותר להיות פחות מפורמת, פחות להסתכל ופחות...
אני לא מקבל את זה.
פחות לזולם המוחד. יש אחד שהוא יותר...
אז זו אמירה שאני חושב שאני לא מסכים איתה. שעליך מותר להיות פחות קרוב לקדוש ברוך הוא. נראה לי שגם הרב... קח למשל את הדברים בקוד אחרי חדאהו. אתה מכיר את הפסקה בסרביך?
יש אחד שקיבל להיות משרת בחדר של המלך, ויש אחד שקיבל להיות משרת בחצר של המלך.
אתה צודק, בעולם הזה, נכון, יש חצר ויש בית, אבל כלפי קודשי בריך הוא לא. אם אדם פשע ולא עשה את מה שמוטל עליו, בסדר. אבל אם אדם מראש להגיד שהתפקיד שמיועד לו זה להיות פחות מחובר?
זה שיהיה פחות מחובר. החיבור שלו הוא ככה.
זה מה שאני טוען.
זה החיבור כזה.
נכון, זה מה שאני טוען. זה מה שאני טוען. נכון, ככה, זה נראה לי בעצם הדברים שבעצם כתובים כאן. שאלה שלי, נראה שזמננו הולך ומתקצר. בואו נקום עם הפסקה הזאת למעשה. איך אנחנו עכשיו עושים שלימוד תורה שלנו יהיה גם סגולה וגם ידיעה? הרב כותב לכאורה, נכון, כותב שצריך להיזהר שזה לא יבוא אחד לחשבון השני. באמת, בצורה פשוטה, הדברים מאוד באים אחד לחשבון השני. יש סיפור, אולי מספרים אותו לרב זוש, אני לא זוכר על מי, שהדבקים בעיירה אמרו לו, נו מה, אתה רק עוסק בדבקות וכו', שב תלמד ש"ס. טוב, יום אחד לדבר, טוב, בסדר, נלמד ש"ס. מה אתה רוצה שאני אלמד? אמרו לו, יפתח כבודו את הדף הראשון וילמד. פתח את הדף הראשון במסכת ברכות, קרא, מתי קוראים שם בערבית, והוא מתעלף נפל על הרצפה. העירו אותו חסידים, שאלו אותו כמובן, רב, מה קרה? מה זאת אומרת מה קרה? תסתכלו מה כתוב כאן. אני קראתי, מאימתי קוראים את שמה בערבית, מאימתי קוראים את שמה בערבית. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תקראו את שמה מתוך האימה, קראו את שמה מתוך האימה. ראיתי את זה, התחלתי כולי, יחיו לרעדה, פחד מהדר גאונו, התעלפתי, השאלה לכם, איך אתם התעלפתם? אז עם רב זוש, אנחנו לא, אולי לא מסכימים בדיוק עם הפשט גמרא, פשט משנה, אבל לכאורה מתפיסה, לכאורה הוא צודק, אם אדם באמת יבין מה זה התורה, אנושי, כתבית, יבית. מי מעיז לפתוח את הספר הזה? שקדוש ברוך הוא אומר, זה התמציס שלי, אנושי, כתבית, יבית, וגם אם אדם מעיז, משום מה לפתוח את הספר, הוא צריך להתעלף ליד במקום. כל אחד מאיתנו מעיז להיכנס לתוך קודש הקודשים. מה, לכאורה, באמת יש פה תמה עצומה, אלא מה, כשמתעלפים, יסוד, כשמתעלפים לא מבינים. כן, לכן זה בא לחשבון השני, אם אדם יתעסק רק בסגולה עצמה שיש בתורה, איך ידע? ואם אדם ידע, וזה קורה, אני חושב, קורה לכולנו, כשאדם תקוע בתוך התוספות, לפעמים אומר לעצמו, אני זוכר, נרגשתי את זה במיוחד בפרק חזקת הבתים, בסוגיות שם של אמיגו. שם יש המון חשבונות שאדם צריך לחשוב איך לשקר, זאת אומרת, אתה ניגש לך אדם ואתה מנסה לחשוב על כל אפשרות שיכול לשקר. לא דברים מעולם, בראתי וזה, אחר כך אתה אומר, בונה, ישבתי וכאילו וחשבתי איך הוא יכול לתחמן אותי ואיך הוא יכול לתחמן אותי. איפה דבר השם פה, איפה זה, אתה נמצא כולך בתוך הרפת בין השור לפרה שננגיחה. אז מה אתם אומרים, איך אנחנו מאחדים את הדברים, איך אנחנו יודעים תורה ולא מוותרים לא על הסגולה ולא על הידיעה. מה אתה אומר? מה אתה חושב שהטיפה החלבית שנפלה על סיר הבשרי? כן? אם כנגד התבשיל, לא שלי כנגד התבשיל, אתה חושב ששם גם במטבח, נכון שזה לא רפת, אבל גם במטבח, זה אבוידיה למצוא את הקדוש ברוך הוא מתגלה שם. ודאי, אתה שוקל בתוך החשבונות, זה קשה. וכמו שאמרנו, וזה לא סתם, כי באמת אם אדם פתאום יבין מה הוא עושה, כזה הוא יתבלבל בחשבון. אז יש עצה של נפש החיים. מכירים את העצה של נפש החיים? שער ד', מה זה שער ד'? שער ד' זה בעצם שמוס, שכותב נפש החיים, אומר, הגעתי לבתי כנסיות, ורואה ספרי תהילים, רואה איזה, לא, אנשים לא לומדים. ואז אחר כך, בהמשך הוא אומר, ודאי שאדם צריך ללמוד תורה מתוך יראת שמיים, אחרת, כמו שאמרנו, העיקר חסר מהספר. אז מה העצה של נפש החיים? הוא אומר, משל, נכון, יש אדם כור חיטים, וכור חיטים שמים קו חומתין. קו חומתין הזה משמר את כל החיטים. אז ככה גם לימוד תורה, עיקר זה החיטים, זה הלימוד ההלכה, הלימוד גמרא, וצריך שיהיה קו חומתין, אדם חמש דקות לפני הסדר יגיד איזה פרק תהילים, לימד ככה מספר מוסר שמלהיב אותו, ומתוך זה ייגש ללימוד. לכאורה, לא פתרנו כלום בעצה הזאת. מה עשינו? חמש דקות היינו רק בסגולה, שלוש שעות היינו רק בידיעה. נכון? מה עשינו בזה? מה הפתרון?
חלק ידיעה, חלק סגולה, לא צריך
שהכל יגע. אתה אומר, טוב, אז זה בעצם כאילו, מין, איך אומרים, אין מה לעשות, זה טבעו של עולם, אדם לא יכול לאחוז שני הקצוות, אז אנחנו יחדים חלק לזה וחלק לזה. אתה יודע מה, יכול להיות, מקבל, יכול להיות שתירוץ כאילו, לא, לא כל כך.
למה לעשות שווה?
מה?
זה השווה, אבל אם
אתה לעשות שווה. בסדר, לא ניכנס למינונים.
וזה לא
חצי. בואו לא ניכנס למינונים, השאלה היא לא כמה אמונה וכמה גמרא. השאלה היא, אם אתה אומר, בסדר, אין לך ידע מזה, לגיטימי לחלק את זה לשניים, אין מה לעשות. אבל ידיעה רצה להגיד שכן, שזה כן, שזה כן פותר, נכון? רצית להגיד שמה? שזה משפיע.
אתה מתחיל עם זה, אז זה כבר מגיע לכל הלימוד מגישה אחרת. אתה בתוך הלימוד גם.
יכול להיות שהוא אומר גם בתוך הלימוד? אני לא זוכר. אבל שוב, גם בתוך הלימוד אתה בעצם נמצא באותה בעיה.
בתוך הלימוד לפעמים, אם אחרי כמה שעות.
בסדר, יופי, אז מה פתרת? יש לנו, שוב, יש לך איזה מובלעת, איזה אי של זה בתוך הידיעה שלך, אי של סגולה.
דבר תורה בתוך העיתון.
מה?
דבר תורה באמצע העיתון.
כן, חלילה. אז אני חושב שבאמת התשובה, לא, אני באמת, עכשיו באמת אני חושב על זה, שזו באמת תשובה לגיטימית, לא כזה מגונה ככה להגיד, שמחלקים את החומרים, מחלקים את העבודה לשתיים. אבל אפשר להגיד באמת שהחמש דקות האלה משפיעות על כל הסדר. נגיד למשל הדבר, אדם נוסע נוהג לירושלים, כן? התכלית שלנו נוהג לירושלים, כפי שספר אחד. אני אתקשר אליו ואגיד לו, תגיד לי משה, מה אתה עושה עכשיו? מה יגיד לי? מה זאת אומרת? אני נוסע לירושלים. אבל איפה השכל שלו תפוס עכשיו? במכונית שנוסעת לפניו. הוא עוד נוסע ומתאם את המהירות נהיגה שלו, שהוא לא ייתקע בה. אז השכל שלו תפוס במכונית, אבל אם נגישו אותו, מה אתה עושה? אולי אגיד, אני נוסע מאחורי מכונית מספר 5, 7, 8, 9, 10. נכון? אני נוסע, נוהג לירושלים. אז בעצם זה מה שנפש החיים, או בעצם הרב כאן, דורש מאיתנו. אדם בסדר ערב, בסדר בוקר, איפה הוא תפוס עכשיו? בנדרים ובידות וברן וברמב״ם. זה מה שעומד לו, ובזה מחשבתו תקועה. זה בצד של המודע. אבל בתת מודע, נגיד לו, תגיד לי, מה אתה עושה עכשיו? נגיד לו, מה זאת אומרת, מה אני עושה עכשיו? מה, אני עם הפרה והשם? מה פתאום? אני עסוק בדבר השם. שכינה כנגדי. זה בעצם, לכאורה, העצה של נפש החיים. אז זמננו הוא קצר. אני אגיד לכם, אתם מוזמנים להמשיך להסתכל בהמשך הפסקה. בעצם הפסקה הזאת עסקה באיזון, כן? איך צריך להיות האיזון בין הסגולה לידיעה. כל הזמן לשמור על שאף אחד לא יהיה חשבון השני. ההמשך של הפסקה, החלק השני שלה, תסתכלו בדף הבא, הולך נושא אחר לגמרי, אבל פשוט אותה תבנית או אותה צורה של האיזון בין הפרט לכלל. וזה גם קשור גם לכל סדר ערב וכל סדר בוקר וכל תפילה וכל עבודת השם שלנו. איך אדם צריך להתייחס? האם אני פועל כפרט מול הקדוש ברוך הוא פועל ככלל? ולכאורה אפשר להגיד שבעצם התשובה היא אותה תשובה. אדם צריך במודע להתייחס לעצמו כפרטי. להגיד, אני עכשיו, במיוחד בשנים שאני בונה את עצמי בישיבה, אני עכשיו חושב מה טוב לי, מה מקדם אותי. אבל בתת מודע צריך לזכור שבעצם הוא בונה, כשהוא בונה את עצמו, הוא בעצם בונה את עצמו שהוא חלק מהכלל. כאן נגיד משל, אדם ניגש לחדר ניתוח, צריך לנתח לו את האצבע. אז זה לא נכון, כי הרופא כשהוא מטפל באצבע הוא צריך להסתכל בראייה כוללת, אבל בוא נגיד לצורך העניין שהוא מורכז רק באצבע. מצד שני, יגיד לו, תגיד, את מי ניתחת היום? מה נגיד, ניתחתי את האצבע? לא, ניתחתי את יוסף. כן? למרות שהוא בעצם, נגיד, היה מורכז רק באצבע. ככה גם אדם בלימוד תורה שלו צריך להיות, להגיד, אני עכשיו את מי מקדם? אותי, את פלוני אלמוני. אבל מה? אבל נגיד לו, תגיד לי, מה עשית עכשיו? בניתי את כלל ישראל. בסדר? שנזכה.